كله صغير خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
אוי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. היום יום שני, חי בחסלב תשפ"ב, מסכת תענית, דף יוד. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM. ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ותלמוד תורה כנגד כולם. ניתן לחזור ולשנן את תלמודנו בשיעור דפינו היומי, כאן ברדיו קול חי, גם לאחר שעת השידור, שהיא בחמש בבוקר. בראש ובראשונה באכסניה הזו, רדיו קול חי, יש עוד שתי אפשרויות לשמוע את שיעור הדף היומי. בטלפון, שמספרו קל ביותר, 039-039-039, שלוש פעמים 039, וכן באתר של רדיו קול חי. הנה עוד מספרי טלפון שניתן ללמוד וללמד ולשנן את תלמוד תורתנו בדפינו היומי. קו השס ישירות אל שיעור דפינו היומי, 02-633-5044, 02-633-5044. קו השס העולמי, ישירות אל תלמוד תורתנו בשיעור דפינו היומי, הנה המספר 072-332-6332. עוד פעם, 072-332-6332. כל הלשון, מספר ישיר אל שיעור דפינו היומי, 073-295-1370, 073-295-1370. וכן באתר של כל הלשון, ובאתר של כיכר השבת, ובאתר של בחדרי חרדים, ובאתר של פורטל הדף היומי. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פותחים את תלמוד תורתנו כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב על פי ספר החינוך. היום הזה מצוות ייבום שבפרשת כי תצא, מצוות תף קוף צדי חט. משורשי המצווה, לפי שהאישה אחר שניסית לאיש הרי כאחד מעבריו, שכן יחייב הטבע מפני מעשה האב הראשון שלוקחה אחת מצלותיו, וממנה בנה לו הקל אישה, והאיש הזה שמת בלא בנים, שיהיה חלק ממנו לזיכרון לו ולמלות מקומו בעולם לעבודת בורו, ועוד אין זכר לו בעולם הגופני זולתי זאת האישה, שיהיה עצם מעצמיו ובשר מבשרו, היה מחסדי הקל עליו להקים לו זרע ממנה, על ידי אחיו שהוא גם כן כחצי בשרו, כדי שיהיה אותו הזרע ממלא מקומו ועובד בורו תחתיו, ויזכה על ידו בעולם הנשמות אשר הוא שם, כמו שידוע דברה מזכה אבא. שכן אמרו זיכרונם לברכה במסכת סנהדרין בדף קוף דלת, ברא מזכה אבא, אבא לא מזכה ברא. וכמו כן באמת האח החי אשר הוליד הבנים מן היבמה, גם אליו חלק בהם, וזוכה גם הוא בזכותם. אמנם לא יהיה כל הזכות, כי גם אחיו ייטול חלקו בשביל החלק הגדול שיש לו בהם, והיא האישה שנפלה לחלקו בתחילה, כמו שאמרנו. לפי זה, שזכרנו על צד הפשט, כשיומר הכתוב בספר בראשית והידע עונן, כי לא יהיה הזרע, עניינו לומר כי כל זכות הזרע לא יהיה לו, שאחיו ייטול חלק בהם. ולמקצת הזכות לא היה חושש, גם כי אולי שעיקר הזכות לאח המת, לפי שהוא כבעל הקרקע ואח החי כאריס, וכעניין שידוע באריסין, שיש מהם שיתנו הזרע משלהם. כמו שאמרו זיכרונם לברכה במסכת יבמות בדף חף ב', שכל זמן שיש לאחיו שום זכר בעולם בן או בת או בני בנים מאישה אחרת, ואפילו ממזר או ממזרת שפותרים את אשתו מן היבום, נראה בזה שאין העניין רק להזכיר שמו ולתת לו חלק וזכות בעולם הזה הגופני. והנני עם דעתי שיש במצווה הזו עיקר גדול וטעם נכון אמיתי אצל המקובלים, אסמוך על מה שכתבתי בראש ספרי, וערכתי שם התנצלותי לבל לחסוך עצמי מכתוב כל מחשבתי בפשט טעם המצוות, לעורר רוח הילדים לשאול שאלות בהם אל גדוליהם ומוריהם מתוך העסק בהם, אולי יתגלגל זכות על ידי לגלות אמיתת ענייניהם ואזכה אני במקומי עמהם. זוהי מצוות ייבום, מצוות תקופצה דיחת, מתוך התרי"ג מצוות שבתורה שבכתב, והנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול. הוא היה בדף ט' במסכת תענית. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, האם מותר לנסות את השם? והתשובה, אסור שנאמר לא תנסו את השם, אבל במעשר מותר שנאמר ובחנונינה בזאת. שאלה שנייה, האם באים מטר ופרנסה רק בזכות הרבים? והתשובה, מטר אף בזכות היחיד ופרנסה רק בזכות הרבים. שאלה שלישית, אילו ג' מתנות הובאו לישראל ובזכות אילו ג' פרנסים? והתשובה, באר בזכות מרים, ענן בזכות אהרון ומן בזכות משה. שאלה רביעית, כשיורד נעיל הגשם דק, למה הוא מהווה סימן? והתשובה, אם יורד לפני הגשם הרגיל, סימנו שיבואו גשמים רבים. ואם אחר הגשם הרגיל, סימנו שיפסק הגשם. שאלה חמישית, מאילו מים שותה העולם? והתשובה, לרבי אליעזר ממימי האוקיינוס ולרבי יהושע מהמים העליונים. והשאלה האחרונה לדפתת הייתה, מה ביור הפסוק נותן באוצרות תאומות? והתשובה, לרבי אליעזר שהתאומות הם הגורמים לאוצרות שהתמלו מים, ולרבי יהושע ובבריאתו של עולם שכינס הקדוש ברוך הוא את המים לימים, וחולות היבשה המקיפים אותם, הרי הם כגבולות האוצר. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותו אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף ט' במסכת תענית. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי אל עיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, חי בכסלב תשפ"ב, עיקר בתורף העניין ותלמוד תורתנו בדף י' במסכת תענית. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד ביום חי בכסלב בדף ט' עמוד ב' במסכת תענית, חי שורות לפני סוף הדף. מן המילים תניה רבי אליעזר אומר, כל העולם כולו ממימי אוקיינוס הוא שותה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא ברייתא דנה במקור מי הגשמים, תניה. שנינו בברייתא רבי אליעזר אומר, כל העולם כולו ממימי אוקיינוס הוא שותה. מקורם של מי הגשמים מהם שותה העולם הינו ממימי האוקיינוס, ושאר ימים ונערות שמתדים ועולים לרקיע. ומעידים אילו נוצרים ענני הגשמים, שנאמר בספר בראשית פרק ב' פסוק ו' והד, דהיינו הבל יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. אמר לו רבי יהושע, כיצד אתה סבור שמקורם של מי הגשמים הוא ממימי האוקיינוס, והלא מימי אוקיינוס מלוכים הם, ואין בכוחם להצמיח תבואה, ברור איפה שמקורם של מי הגשמים שאנו משתמשים בהם ומצמיחים את התבואה, אינו במימי האוקיינוס. השיב רבי אליעזר ואמר לו, אף שהמים במקורם מלוכים הם, מתמתקין בעבים, כלומר, המים מעצורים בעננים אינם מתוקים, שכן רק המים מתעדים והמלחים המעורבים בהם נשארים למטה. כמו שאם נרתיח סיר ובו מים מלוכים ונחסהו בספוג, אז המים שיספגו בו יהיו מתוקים. כך אומר היפה תואר על פי האבן עזרא במגילת קהלת, פרק א' פסוק ז'. ויה הברית את שיטת רבי יהושע עצמו אודות מקור מי הגשמים. רבי יהושע אומר, כל העולם כולו ממים עליונים הוא שותה. בתחילת הבריאה הייתה כל הארץ מכוסה מים, וכיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא היה עומד באוויר ומרחף מעל פני המים, ועל ידי מאמרו של הקדוש ברוך הוא ביום השני של הבריאה הבדיל השם את המים באמצעם, על ידי הרקיע, על ידי השמיים שנפרס באמצעם, כנאמר ויעש אלוקים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע, ואי כן. לדעת רבי יהושע, מקורם של מי הגשמים הוא במים העליונים אשר מעל הרקיע. והבן יהוידע מפרש, הכוונה היא למים רוחניים היורדים מלמעלה שמתגשמים בעת ירידתם למטה. אז רבי יהושע אומר, כל העולם כולו ממים העליונים הוא שותה, שנאמר בספר דברים פרק י' פסוק י' למטר השמיים תשתה מים, הרי שמקור המטר אינו מן השמיים, מן המים שבשמיים. אלא מה אני מקיים, כיצד אני מפרש את הפסוק ועד יעלה מן הארץ, שמה שמע שמקור מי הגשמים ובהידים העולים מן הארץ? מסביר רבי יהושע, מלמד שהעננים מתגברים ועולים מן הארץ לרקיע ופותחים פיין כנוד מן מיכל ומקבלים מי מטר מן השמיים, שנאמר בספר איוב פרק למדו פסוק זך, יזוקו מטר לעידו, יצקו הרקיעים מים לעננים, ומנוקבות הם העננים ככברה כנפה, ובאות ומחשרות מים, משירות טיפות מים מן הנקבים על גבי קרקע, שנאמר בספר שמואל ב' פרק כ"ב פסוק י"ב, חשרת מים עבי שחקים, האבים הנמצאים בשחקים, שחק הוא אחד מרקיעי השמיים, אז האבים הנמצאים בשחקים ועשויים ככברה משירים על הארץ את המים שבהם. ואין מרחק בין טיפה לטיפה אלא כמלוא נימה, כשיעור מלוא אוביו של חוט השערה, ואף על פי כן אינן מתחברות הטיפות. ולו היו הטיפות מתחברות זו לזו, הארץ הייתה נשחטת על ידם. כאמור במסכת בבא בתרא בדף ט"ז עמוד א'. אז יוצא שדבר זה מוסכם על כולם שעננים אכן מתאבים מידי המים שבארץ, ומחלוקתם של רב לזר ורבי יהושע במקור מי הגשמים היורדים מן הענן. לדעת רבי אליעזר, עדי המים שעלו מן הארץ הנמצאים בענן מתעבים והופכים לנוזלים, וכאשר טיפות המים שבעננים נעשות כבדות, האוויר אינו יכול עוד לשאת את משקלן, והם נופלות על הארץ. אבל לדעת רבי יהושע, מקורם של מי הגשמים היורדים מן העננים ובמים העליונים המגיעים אל העננים ומשם יורדים אל הארץ. ולאחר שרבי יהושע פירש שמקור מי הגשמים הוא מהמים העליונים, הוא מוסיף ומציין שהעננים הם ככברה. משום שיש לשאול על דבריו, מבינים מענו היטב, מדוע לדעת רבי אליעזר יש צורך בעננים, שכן כך מתרחשת הפיכת העדים למי גשמים. אבל לדברי רבי יהושע שמקורם של מי הגשמים הם במים העליונים, מדוע כלל יש צורך בעננים, הרי יכולים המים לרדת אישר מן הרקיע לארץ. לכן פירש רבי יהושע שהעננים מנוקבים ככברה ומשמשים לצורך חלוקת המים לטיפות מרובות כדי שלא תשחט ופיזורן יהיה בשווה. כך מסביר העץ יוסף על העין יעקב. ממשיכה הברייתא ואומרת, הפסוקים המובאים להלן נכתבו ללמדך שגדול וחשוב יום הגשמים כיום שנבראו בו שמיים וארץ, שנאמר בספר איוב פרק ה' פסוק ת', עושה גדולות ואין חקר, עושה גדולות שאין אפשרות לחוקרם ולדעתם. וכתיב, ופסוק זה עוסק בירידת הגשמים, כפי שניתן ללמוד מסמיכותו לפסוק בספר איוב באותו פרק, פרק ה' פסוק י', הנותן מטר על פני ארץ, הרי שמשתמש הכתוב בנוגע לירידת הגשמים בלשון אין חקר. וכתיב להלן, וגם בנוגע לבריאת שמיים וארץ משתמש הכתוב בלשון אין חקר, כפי שכתוב בספר ישעיה פרק מ' פסוק כוח, הלא ידעת אם לא שמעת, אלוקי עולם השם בורא קצות הארץ, לא יף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו. מכך שהכתוב משתמש בנוגע לירידת הגשמים באותה הלשון, בא משתמש בנוגע לבריאת שמיים וארץ, יש ללמוד שגדול וחשוב יום הגשמים, כי יום שנבראו בו שמיים וארץ. דנה הגמרא בדרשתו של רבי יוחנן לפי מחלוקתם של רבי אליעזר ורבי יהושע. מבררת הגמרא כמן אז לה, כשיטת מי הולך ומתפרש הפסוק הבא על פי דרשתו של רבי יוחנן, דכתיב בתהילים קוף דלת, משקה הרים מעליותיו. ואמר רבי יוחנן מעליותיו, הכוונה מהמים הנמצאים בעליותיו של הקדוש ברוך הוא. ואומר רש"י שרבי יוחנן מפרש כי הכתוב מעליותיו מציין את מקור מי הגשמים מהם מושקים מהרים, אבל אולי דבריו ניתן היה לפרש כי מעליותיו מציין את מקומו של הקדוש ברוך הוא העומד בעליותיו, ומשם הוא פועל שיורידו העננים גשמים על ההרים. אז אם כן, אומר רבי יוחנן מעליותיו, הכוונה מהמים הנמצאים בעליותיו של הקדוש ברוך הוא. אז כמן, כמו איזה דעה מתפרש כך הפסוק, ודאי כשיטת רבי יהושע שמקור מי הגשמים הוא מן המים העליונים. כי לא היינו מפרשים את המילה מעליותיו, שזה בא לציין את מקומו של הקדוש ברוך הוא, הפסוק היה מתפרש היטב גם לדעת רבי אליעזר, שכן ייתכן שהקדוש ברוך הוא משקה את הערים במים שמקורם מן המים שבארץ. אבל על פי פירושו של רבי יוחנן, שכוונת הכתוב לציין את מקור מי ההשקיה שאינם באים מן המים העליונים, אז לכאורה אין הכתוב תואם את שיטתו של רבי אליעזר שמקורם של מי הגשמים הוא מן המים שבארץ. דנה הגמרא כיצד התיישב עכשיו הפסוק לדעת רבי אליעזר, ורבי אליעזר הסובר שמקור מי הגשמים ומן המים שבארץ, כיצד הוא יישב את הפסוק לפי דרשתו של רבי יוחנן? תרצת הגמרא גם לשיטתו כיוון דסלקי להתם, מכיוון שקודם לירידתם עולים המים לשמיים, משקה מעליותיו קרי להו, הכתוב מציין את מקומם של המים בזמן הסמוך לירידתם. ומוכרחים אנו לומר שלפעמים מציין הכתוב את מקומו האחרון של הדבר כמקורו, דהי לא תאים האחי שאם לא תאמר כן, כיצד תפרש את הכתוב בפרשת התוכחה בספר דברים פרק כוח פסוק כ"ד, ייתן השם את מטר ארצך אבק ואפר מן השמיים. איך היא משכחת לה? איך אתה מוצא אופן זה? והרי אין אבק ואפר בשמיים, אלא ודאי כוונת הכתוב, כיוון דמדלי לאטם, שכיוון שהאבק ואפר מתרוממים מן הארץ לשמיים קודם ירידתם, מן השמיים קרי לי, מציין הכתוב שמקורם מן השמיים, אך הנמי. כך גם בנוגע למקור מי הגשמים, כיוון דסלקי לאטם, כיוון שמי הגשמים עולים לשמיים, אמנם מן המים שבאוקיינוסים ובנערות, אבל הם עולים למעלה, מעליותיו קרי לי, כיוון שעולים הם לשמיים, מציין הכתוב שמקורם של המי הגשמים הוא מן השמיים. דנה הגמרא בדרשתו של רבי חנינא לפי מחלוקתם של רבי אליעזר ורבי יהושע. שואלת הגמרא, כמן אז לאדם רבי חנינא, כשיטת מי מתפרשת דרשת רבי חנינא לפסוק בתהילים למד ג', כונס קנה דמי הים נותן באוצרות תאומות. דרש רבי חנינא את התיבות נותן באוצרות תאומות, מי גרם לאוצרות והסמי הדגן שהתמלו בר תבועה? מי הגשמים שמקורם בתאומות במים שבארץ. כמויות גדולות של מים המכונסים במקום אחד נקראים תאומות, מסביר המצודת ציון על הפסוק. ודאי הדרשה הזו מתפרשת כרבי אליעזר הסובר שמקור מי הגשמים ומן המים שבארץ. ולפי דרשתו של רבי אליעזר גם חלקו הראשון של הפסוק מתפרש בעניין ירידת הגשמים, כונס כאן את מי הים. הקדוש ברוך הוא כונס וצובר את מי הים בעננים, ועל ידי כך מי הים גורמים לאוצרות שהתמלו בר, כפי שמתפרש בחלקו השני של הפסוק. שואלת הגמרא ורבי יהושע, הוא הרי סובר שמקור מי הגשמים הינו במים העליונים, איך הוא יפרש את הפסוק? משיבה הגמרא, יכולו ליישב ולומר, ההוא. הפסוק הזה עוסק בבריאתו של עולם, אז כינס הקדוש ברוך הוא את כל המים שבארץ אל מקום אחד, ונתנם באוצרות כדי שלא ייצאו מגבולם, וממילא כך מתפרש הפסוק, כונס כנד, כמו נוד, מין מיכל שמכונסים בו מים, נותן באוצרות תאומות, נותן את המים שהיו מפוזרים על כל הארץ, באוצרות. בזמן בריאת העולם, כל הארץ הייתה מכוסה במים. וביום השלישי לבריאתו, כינס הקדוש ברוך הוא את כל המים למקום אחד, ונתגלתה היבשה. כתוצאה מכך, המים נערמו לגובה רב, אולם המים אינם שווים עוד ליבשה, על אף שדרך המים לרדת למטה. כך מסביר הרד"ק את הפסוק. זאת ועוד, גלי הים מגיעים עד לשפת הים ואינם יכולים לצאת משם. משל היו כנוסים בתוך אוצרות, שהחול אשר בשפת הים משמש כגבול וכחומה, שאין המים יכולים לחצותם. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בשבח מי הגשמים שבארץ ישראל, תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא, ארץ ישראל נבראת תחילה וכל העולם כולו נברא לבסוף, שנאמר על התורה המכונה חוכמה שהייתה קיימת. כאמור בספר משלי פרק ח' פסוק חו, עד לא עשה ארץ, דהיינו כינוי לארץ ישראל וחוצות כינוי לחוץ לארץ, כלומר התורה נבראה עוד קודם שנבראו ארץ ישראל ושאר ארצות, ומכך שהכתוב מזכיר את ארץ ישראל ושאר ארצות בזה אחר זה, ולא כלל אותם בתיבה אחת, יש ללמוד שתחילה נבראה ארץ ישראל, ולאחר מכן נברא כל העולם. ארץ ישראל משקה אותה הקדוש ברוך הוא בעצמו בגשמים, ואילו את כל העולם כולו הקדוש ברוך הוא משקה בגשמים על ידי שליח, שנאמר בספר איוב פרק ה' פסוק י', הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות, כלומר בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא עצמו נותן מטר, ואילו בשאר הארצות הקדוש ברוך הוא שולח מטר ואינו נותן בעצמו. ארץ ישראל שותה מי גשמים, מקבלת את עיקר מי הגשמים שבעננים, ואילו כל העולם כולו מקבל מתמצית מן הנשאר בעננים לאחר שהתרוקנו, שנאמר נותן מטר על פני הארץ ושולח מים על פני חוצות, כלומר בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא נותן את המטר, היינו עיקר המים, ואילו בשאר הארצות הקדוש ברוך הוא שולח מים סתם, שאריות הגשמים. ארץ ישראל שותה תחילה, מקבלת את הגשמים תחילה, וכל העולם כולו מקבל את הגשמים לבסוף, שנאמר נותן מטר על פני הארץ ושולח מים על פני חוצות. הרי שתחילה הוא נותן מטר בארץ ישראל, ורק אחר כך שולח מים על פני חוצות. מביאה הברייתא משל אודות מעלת מי הגשמים בארץ ישראל על פני אלו שבחוץ לארץ. משל לאדם שמגבל את הגבינה, מערב ומגבל את הגבינה שתחילה נוטל הוא את האוכל, את הגבינה השמיכה, ומניח את הפסולת, את מי החלב. כך ארץ ישראל מקבלת את עיקר הגשמים, ומניחה את הנותר לשאר הארצות. אומר המהרש"א, שבמשל הזה נרמזים שלושת המעלות שיש למי הגשמים שבארץ ישראל. כשם שהמגבל נוטל תחילה את הגבינה, כך ארץ ישראל נוטלת את מי הגשמים תחילה. כשם שאחרים נוטלים את הפסולת, כך שאר הארצות מקבלים את תמצית מי הגשמים. וכשם שהמגבל נוטל את הגבינה בעצמו ומניח את הפסולת לאחרים, כך הקדוש ברוך הוא נותן בארץ ישראל את מי הגשמים בעצמו, ומניח את הגשמים לשאר העולם ונותנם על ידי שליח. שבה הגמרא לדון במחלוקתם של רבי אליעזר ורבי יהושע. אמר מר ובא לאל בדף ת' עמוד ב' בברייתא, שלדעת רבי אליעזר מי האוקיינוס המלוכים הם מקור הגשמים, וממתקין הם באבים, כלומר המים העצורים בעננים אינם מתוקים, שכן רק המים מתאדים והמלכים המעורבים בהם נשארים למטה. מברר את הגמרא מנעלי, מניין למד זאת רבי אליעזר? משיבה הגמרא, דאמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, נאמר פסוק דומה בשני מקומות בשינוי לשון, בשירת דוד האמורה בספר תהילים פרק חי, כתיב חשכת מים עבי שחקים, חשכת בחף, ואילו בשירת דוד האמורה בספר שמואל ב' פרק חב ב', כתיב חשרת מים עבי שחקים, חשרת בריש. שינוי הלשון הזה הוא בא לדרשה, שכל כף, תול את האות כף מן המילה חשקת, ושדי הריש, ותטיל אותה ותצרף אותה לתיבת חשרת, אדומה לה, ובה מצויה האות ריש, וקריבה, ובצירוף האות חף לתיבה חשרת, נקראתי חקשרת. ומכיוון שהאותיות ה' וח' מתחלפות זו עם זו, הרי זה כמו שכתוב הכשרת מים עבי שחקים, כלומר, תהליך היווצרות מי הגשמים בעננים שבשחקים מכשיר ומתקן את המים המלוכים, וזה המקור לדבריו של רבי אליעזר, שמי האוקיינוס מתמתקים בעבים. שואלת הגמרא, ורבי יהושע סובר שמקור מי הגשמים הוא במים העליונים המתוקים ואינם צריכים תיקון והכשרה, בהני קראי מי דריש באומה הוא דורש מן הפסוקים הללו חשרת מים וחשקת מים. בשיבה הגמרא סבר לה, סובר רבי יהושע שיש לדרוש מן הפסוקים, כי עד החיית הרב דימי אמר, כשבא רב דימי לבבל הוא אמר, אמרי במערבה אמרו בני הישיבה נאור ענני, כאשר העננים קלים ובהירים זעירין מוי, מימיהם מועטים, וכאשר חשוך ענני, העננים חשוכים וקיים, סג ינמוי, מימיהם מרובים. ודבר זה נרמז בלשון הכתוב חשקת מים, שכאשר העננים חשוכים יש בהם מים מרובים, ומלשון זו יכולים אנו אף לדייק, ולהבין שכאשר אין העננים חשוכים אלא בהירים, יש בהם מים מועטים. ואת הכתוב חשרת מים דורש רבי יהושע מלשון אשרה, כפי שאמרה הגמרא לעיל בדף ט' עמוד ב', שעננים מנוקבים ככברה ומשאירים דרך הנקבים שבהם את הטיפות על הארץ. כך מסביר רשי. דנה הגמרא בדרשה נוספת לפי מחלוקתם של רבי אליעזר ורבי יהושע, כמן אז לעד אתניה כדעת מי הולך ומתפרש, מה שלמדנו בברית, המים העליונים אינם נסמכים על דבר, אלא במאמרו של הקדוש ברוך הוא הם תלויים כבריחה העומדת באוויר, וכפי שהסברנו לעיל בתחילת הבריאה הייתה כל הארץ מכוסה במים, וביום השני של הבריאה הבדיל השם את המים באמצעם על ידי הרקיע שנפרס באמצעם, כפי שנאמר, ויאמר אלוקים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים. ולשון הכתוב בתוך המים מורה על כך שמקומו של הרקיע הוא בדיוק באמצע המים, דהיינו שהמרחק שיש בין המים העליונים לרקיע שווה בדיוק למרחק שיש בין המים התחתונים לרקיע. ומכיוון שהמים התחתונים אינם צמודים לקרקע, ברור הדבר שאף המים העליונים אינם צמודים לרקיע, אלא עומדים ותלויים באוויר שמעליו מכוח מאמרו של הקדוש ברוך הוא. כך מפרש את הדברים רשי בפירושו בתורה. אז אם כן נאמר בברייתא, המים העליונים אינם נסמכים על דבר, אלא במאמרו של הקדוש ברוך הוא הם תלויים כבריכה עומדת באוויר, ופירותיהן זעתם ולחותם של המים העליונים הם מי הגשמים, שנאמר בתהילים קוף דלת, מפרי מעשיך תשבע הארץ, מן הפרי, כלומר מהזעה והלחות של המים העליונים אשר בשמיים המכונים מעשיך תשבע הארץ. ומסביר רבינו בחיי שהשמיים בייחוד נקראים מעשה השם, כפי הנאמר על השמיים בתהילים ח', כי ירא שמך מעשה אצבעותיך. שואלת הגמרא, כמן, כמו מתפרשת הדרשה הזו בברייתא? ודאי כי רבי יהושע סבור שמקורם של מי הגשמים הוא מהמים העליונים. שואלת הגמרא, ורבי אליעזר הסובר שמקור מי הגשמים הוא במים שבארץ, כיצד הוא יפרש את הפסוק מפרי מעשיך תשבע הארץ? משיבה הגמרא, יכולו ליישב ולומר כי ההוא פסוק זה במעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא דכתיב. כלומר, אין כוונת הכתוב שהארץ צבעה מפירות המים העליונים, אלא מן המים התחתונים עצמם, שהם פרי מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. כך מסביר את הגמרא המערשה. מביאה הגמרא ממרא בעניין ירידת מי הגשמים שבכל העולם. אמר רבי יהושע בן לוי, כל העולם כולו מתמצית. גן עדן הוא שותה. משיערי מי הגשמים של גן עדן הוא שותה, שנאמר בספר בראשית פרק ב' פסוק י', ונער יוצא מעדן להשקות את הגן. ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. וכשם שהנער היוצא מעדן משקה תחילה את הגן, ורק לאחר מכן נחלק הנער לארבעה נערות קטנים, אז סובבים את העולם ומשקים אותו במים שנותרו, כך מי הגשמים משקים תחילה את גן העדן, ורק לאחר מכן מי הגשמים הנותרים משקים את כל העולם. מביאה הגמרא סייעתא לדבריו של רבי יהושע בן לוי, תנא שנינו בברייתא מתמצית, בית כור שותה תרכב, מן המים הנשארים בכלי גדול היכול להשקות שדה בית כור, שדה אשר בגודלה ניתן לזרוע כור תבואה, ניתן להשקות שדה תרכב, שדה אשר בגודלה ניתן לזרוע תרכב תבואה, שגודלה הוא 1 חלקי 60 מבית קור. מידת קור הינה 30 סאה, מידת תרכב הינה חצי סאה, כך ששדה תרכב הינו 1 מ-60 משדה בית קור. וכשם שלשדה תרכב די בתמצית מן המים הנצרכים להשקיית שדה בית קור, כך לעולם שהינו 1 מ-60 מן הגן, כפי שתפרש הגמרא בברייתא להלן, די בתמציתם של 100 גשמים המשקים את הגן. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא המופיע במסכת פסחים בדף צד ד' עמוד א', ארץ מצרים אביה, גודלה 400 פרסה על 400 פרסה, ושיעורה הוא 1 מתוך 60 בגודלה של ארץ קוש, ושיעורה של ארץ קוש הוא 1 מתוך 60 בגודלו של כל העולם, ושיעורו של כל העולם הוא 1 מתוך 60 בגודלו של הגן של עדן, ושיעורו של הגן הוא 1 מתוך 60 לעדן עצמו, ועדן הוא 1 מ-60 לגיהינום. נמצא אם כן שגודלו של כל העולם כולו אינו אלא ככיסוי גדירה לגיהינום, כלומר קטן הוא מאוד לעומת הגיהינום, כפי שכיסוי הגדירה קטן הוא מאוד לעומת הגדירה עצמה. ויש אומרים גיהינום אין לה שיעור. אומר המערשה, אין דבר גדול מהגיהינום שניתן להשוותו אליו, בדומה להשוואה שערכה ברייתא בין כל הדברים הקטנים מן הגיהינום. אכן שיעורו של הגיהינום עצמו ידוע, שמכיוון שעדן הוא 1 מ-60 לגיהינום, כפי שפירש תנא קמא, אם כן הגיהינום הוא פי 60 מעדן. ויש אומרים, עדן אין לה שיעור. והכוונה שהגיהנום כל כך גדול הרבה יותר מפי 60 מעדן, כך שלא ניתן להשוותה לגיהנום ולומר ששיעורה הוא 1 מתוך 60 לגיהנום. כך אומר המהרש"א. מביאה הגמרא ממרא עוסקת בריבוי התבואה בבבל. אמר רבי הושעיה, מה ידכתיב, מה כוונת הכתוב בספר ירמיה פרק נ"א פסוק י"ג, בו מתנבא ירמיה על בבל ומכנה אותה שוכנת על מים רבים רבת אוצרות. יש לדרוש זאת כך, מי גרם לבבל שיהיו אוצרותיה מלאות בר תבואה? הווה אומר, מפני ששוכנת על מים רבים, משופעת היא במים, משום שנמוכה היא יותר מכל הארצות, ומי הגשמים היורדים בארצות האחרות זורמים אליה. מלבד זאת שהתבואה צומחת במידה רבה בארץ המשופעת במים, נגרמת מכך רווחה ועשירות לבני המקום, משום שהתבואה נמכרת בזול, ואין הם נדרשים להזיל מכיסם ממון רב בשביל לרכוש תבואה. ומלבד זאת, ייתכן שמוכרים הם את התבואה ביוקר למקומות בהם קיים מחסור בתבואה, ומתוך כך הם מתעשרים. והפסוק הזה הוא מנבואת ירמיה על חורבנה של בבל. וגם סיומו של הפסוק, בקיצך עמת ביצעך, נדרש בעניין המים, בקיצך סופך יבוא ולא יהיה לך עוד מים מרובים, בעמת המים, ובביצך ביצעי המים שהם מין בריחות מים, גם שם לא יהיה מים. ממרה נוספת בעניין הזה, אמר רב, עתירה בבל, עשירה היא בבל דחצדה בלא מיטרה, שקוצרים בה את התבואה ללא מטר, כלומר התבואה גדילה בה אף ללא מטר, ולפיכך יש בה תבואה מרובה. אמר אביי, נקטינן מסורת בידינו שבבבל קוצרים את התבואה ללא מטר, וזאת משום שאדמת בבל תובעני ולא יופשני, לחה ובוצית ואינה יבישה. אז רש"י מפרש שאביי נותן טעם לדברי רב ומפרש מדוע בבל אינה זקוקה למטר לצורך גידול התבואה, אבל תוספות בדיבור המתחיל תובעני מפרשים שאביי אמר דבר בפני עצמו, שעדיף להיות בארץ שהיא לחם אשר להיות בארץ יבישה, ודבריו לא מדברים כלל על בבל. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי, הגענו למשנה בדף י' עמוד א'. מבואר לאל בדף ב' עמוד א', הדף שפתח את המסכת, שקבעו את בקשת הגשמים בברכת השנים. גשמים הם מצורכי הפרנסה, לפיכך קבעו את בקשתם בברכת השנים שבה מבקשים על הפרנסה, כאמור במסכת ברכות דף למד ג' עמוד א', כך מציין המאירי. ולאל בדפי עמוד א' שנינו עד מתי שואלים את הגשמים. וזמני הזכרת הגשמים, משיב הרוח ומוריד הגשם, התבהרו במשנה שפתחה את המסכת. והגמרא לאל בדף ד' דנה מהי שאלת הגשמים שהוזכרה במשנה, אם הכוונה גם להזכרה או לא. והמשנה כאן בדף י' עמוד א' דנה בעניין שאלת הגשמים. ותן טל ומטר. המשנה שלפנינו התבהר מתי מתחילים לשאול את הגשמים. היורה הגשם הראשון נחלק לשלושה זמנים הנקראים בגמרא רביעיות. בגמרא לאל בדף ו' עמוד א' מבואר שישנן שלוש שיטות מהו זמנן של רביעיות אלו. דעת רבי מאיר שהרביעייה הראשונה היא בג' במרחשוון, השנייה בז' במרחשוון והשלישית בי"ז' במרחשוון. הדעה השנייה דעת רבי יהודה שהראשונה בז' בחשוון, השנייה בי"ז' בחשוון והשלישית בכ"ג' בחשוון. והדעה של רבי יוסי השלישית. הדעה השלישית שהרביעייה הראשונה בי"ז' בחשוון, השנייה בכ"ג' בחשוון והשלישית בראש חודש כסלו. אומרת המשנה בדף י' עמוד א' ושלושה במרחשוון שואלים את הגשמים, מתחילים לומר ותן טל ומטר בברכת השנים, שזהו הזמן של הרביעייה הראשונה כדעת רבי מאיר. כמבואר בגמרא לאל בדף עמוד א' שזמן הרביעייה הראשונה נאמר לעניין שאלת הגשמים. רבן גמליאל חולק ואומר שמתחילים לשאול בשבעה בו, בזין בחשוון, שהוא 15 יום לאחר חג הסוכות, והטעם ששואלים את הגשמים רק מהזמן הזה הוא כדי שיגיע אפילו אחרון שבישראל, עולה הרגל המתאחר ביותר לשוב מפני המרחק אל ביתו שמעבר לנהר פרת, קודם שירדו גשמים, שאם ישאלו גשמים והם ירדו קודם לכן, יתרבו מימי הנער ולא יוכלו אנשים הדרים מעבר לנער לחזור לביתם, ודבר זה עלול לגרום שהם ימנעו מלעלות לרגל בפעמים הבאות. לכן סובר רבן גמליאל שאין שואלים את הגשמים אלא מזין במרחשוון. וכך הוא גם בזמננו שאנחנו מחשבים לפי סדר העיבור המסור בידינו של העולם חודש תשרי מלא בין 30 ימים, ונמצא שלעולם זין במרחשוון הוא תתוו ימים לאחר חג הסוכות. אבל בזמן רבן גמליאל שהיו מקדשים את החודש על פי הראייה, ייתכן שיהיה חודש תשרי חסר בין חפתת ימים, ותתוו ימים לאחר החג הוא חטא במרחשוון. ובאופן הזה נחלקו התנאים בתלמוד הירושלמי. לדעת רבי, לעולם זמן השאלה הוא בזין במרחשוון כשאר רוב השנים. ולדעת רבן שמעון מגמליאל, ישאלו את הגשמים בחטא במרחשוון, תתוו ימים לאחר החג. כך כותבים גם התוספות יום טוב והגבורת הארי, הלא הוא השאגת אריה, שלעולם הדבר תלוי בתתוו ימים שאחר החג. אז רבן גמליאל סובר שיש לאחר את שאלת הגשמים התתוו ימים לאחר החג כדי שיוכלו עולי הרגל הדרים בחוץ לארץ והצריכים לעבור את נער פרת לחזור לביתם. הוא נקט נער פרת משום שהוא מתמלא מגשמיה של ארץ ישראל, ושיהיה רבן גמליאל שאף אם ירדו גשמים לאחר תתוו ימים מהחג ואנשים אלו עדיין לא עברו את הנער, בכל זאת לא יתרבו מימי הנהר כל כך עד שיגיעו אנשים הללו לנהר פרט ויוכלו לעבור את הנהר ולשוב לביתם. ואילו רשי במסכת בבא מציע בדף כוח וכן רבי עובדיה מברטנורא פרשו שאם ישאלו את הגשמים קודם זין במרחשוון וירדו גשמים, יש לחשוש שמחמת הגשמים היורדים בדרך לא יוכלו עליה רגל לשוב לביתם. והריטב"א כותב שרבן גמליאל נקט נהר פרת משום שהגבול המפורסם ביותר של ארץ ישראל שהוא לצד בבל, והוא הדין לשאר גבולותיה שיש לחשוש לכל עולי הרגלים, הגרים בסוף תחומי ארץ ישראל שיספיקו להגיע לביתם, עד שישאלו את הגשמים. ולפי זה משמע שרק מי שגר בארץ ישראל חייב לעלות לרגל. וכך גם מפורש בתוספות במסכת פסחים בדף ג' עמוד ב'. ורבן גמליאל סובר כשיטת רבי יהודה לאל בדף ו' עמוד א', שזמן רביעי הראשונה הוא בזין במרחשוון, והוא הטעם העיקרי שלדעתו שואלים את הגשמים בזמן הזה. ולא נחלקו התנאים אי מתי הוא זמן ירידת הגשמים, שהרי לפעמים יורדים גשמים בג' במרחשוון, לפעמים בזין או בכף ג', אלא נחלקו אי מתי הוא הזמן המובחר של ירידת הגשמים בשעה שישראל עושים את רצון השם. ומה שאמר רבן גמליאל כאן, כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת, הוא הוכחה שזין במרחשוון הוא הזמן המובחר ביותר לזה, שאין יורדים גשמים אלא עד שיגיעו לכל ישראל לבתיהם. אבל המאירי כותב שייתכן שגם רבן גמליאל סובר כרבי מאיר שזמן רביעי הראשונה הוא בג' במרחשוון, ורק מחמת הטעם של עולי רגלים סובר רבן גמליאל שמאחרים את זמן שאלת הגשמים עד זין במרחשוון. ולעניין סיום זמן שאלת הגשמים, למדנו לעיל במשנה בדף ה' עמוד א' מחלוקת תנאים, אם זה עד שיעבור הפסח או עד שייצא ניסן. זוהי המשנה הראשונה שלנו מתוך שתי המשניות המצויות בדף י' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אמר רבי אלעזר הלכה כרבן גמליאל הסובר שמתחילים לשאול את הגשמים בשבעה במרחשוון. מבארת הברייתא את זמן שאלת הגשמים בבבל. תניא שנינו בברייתא חנניא אומר ובגולה בבבל. וגולה מוזכרת בגמרא סתם הכוונה לפומפדיטה שבבבל, ששם הייתה עיקר ישיבת בבל, כאמור במסכת ראש השנה בדף כ"ג עמוד ב'. אז בבבל שהיא מקום נמוך ואינה זקוקה לגשמים מפני שכל הגשמים היורדים סביבותיה מתכנסים לשם. אין שואלים את הגשמים אלא עד שיעברו 60 יום בתקופה מתחילת תקופת תשרי. ואמר אבונה ברכי, אמר שמואל הלכה כחנניה. שנת החמה היא 365 ימים ומחולקת לארבע תקופות. תקופת ניסן, תקופת תמוז, תקופת תשרי ותקופת טבת. משך כל תקופה, אם מחלקים 365 ימים לארבע, 91 ימים ומקצת. הדבר הקובע מתי מתחילת תקופה הוא הזמן המדויק שהשמש נכנסת לתחילת המזל בגלגל המזלות של החודש השייך לאותה תקופה. דהיינו תקופת ניסן מתחילה בזמן שבו נכנסת השמש לתחילת מזל תלה, ותקופת תשרי מתחילה בזמן שהשמש נכנסת לתחילת מזל מוזניים, וכן הלאה, כך הרמב"ם בהלכות קידוש החודש, פרק ט'. וכותב התוספות יום טוב במסכת אבות פרק ג' משנה חי, שתקופה הוא מלשון היקף שגלגל המזלות מקיף את העולם במהלכו. היום שהתקופה נופלת בו נחשב כתחילת התקופה הבאה ולא כסוף התקופה הקודמת, ומונים ממנו 60 ימים. כך תוספות בדיבור המתחיל והלכתה. והטעם שהוא צריך שמואל לפסוק הלכה כחנניה, אף שלכאורה אין חולק בדבר, משום שמסתימת לשון המשנה יש מקום לפרש שהזמנים שנאמרו שם, הם גם לבני הגולה. והראש כותב ששמואל משמיע לנו שאין כאן מחלוקת, אלא הזמנים שבמשנה נאמרו לבני ארץ ישראל. מקשה הגמרא על מה שאמר אבונה בשם שמואל. איני, האם כך הוא ששמואל פוסק כחנניה? ובאו מיני משמואל, הרי שאלו לפני שמואל, מימתי מדקירינן? ותן טל ומטר, ממתי מזכירים, כלומר מתי מתחילים לשאול ותן טל ומטר בבבל. והנידון כאן הוא על שאלת הגשמים ותן טל ומטר ולא על הזכרת הגשמים מוריד הגשם. רק שהשואלים הללו היו עילגים שאינם מדקדקים בלשונם ולכן שאלו על הזכרה, אבל כוונתם הייתה על שאלת הגשמים. אמר לו, השיב להם שמואל, מכי מאי לציווי לבי תבות רישבה, משעה שמכניסים את העיצים לאוצרו של תבות צייד האופות לצורך ימי הגשמים. שבזמן הגשמים היו מכניסים את העצים מן השדה לאוצר כדי שלא ירטבו מהגשמים. ואם כן, איך אמר אבונה ברכיה ששמואל פסק הלכה כחנניה ששאלת הגשמים בבבל היא מ-60 יום לתקופה? תרץ את הגמרא דילמה אידי ואידי חד שיעורה הוא, שם הזמן זה של הכנסת העצים לאוצרות הוא 60 יום לתקופה. דנה הגמרא לעניין יום ה-60 עצמו, היא באה אלו, הסתפקו בני הישיבה איך דנים את יום ה-60 לתקופה, אם דנים אותו כלפני 60 לתקופה, ומתחילים לשאול את הגשמים רק למחרת, מיום ה-61 לתקופה, או שדנים אותו כלאחר 60. וביום הזה עצמו מתחילים לשאול את הגשמים. מביאה הגמרא שנחלקו המוראים בדבר תשמה בו ושמע ראיה שנחלקו המוראים בדבר, רב אמר יום 60 של תקופת תשרי, דינו כלאחר 60 ובו מתחילים לשאול את הגשמים. ושמואל אמר יום 60 כלפני 60, ומתחילים לשאול את הגשמים רק למחרת מיום ה-61 לתקופה. רב נחמן בר יצחק נותן סימן להבדיל בין שיטת הרב לשיטת שמואל. אמר רב נחמן בר יצחק וסימנך, סימן זה יהיה בידך לזכור, מהי דעת רב ומהי דעת שמואל, אלא היא באו מאיה. ותתאי לא באו מאיה. אלו שגרים למעלה בערים צריכים הרבה גשם, מכיוון שמי הגשמים מתגלגלים ויורדים למטה, ולכן מקדים רב את שאלת הגשמים ליום השישים עצמו, שהרי הוא הגיע מארץ ישראל, שהיא גבוהה מכל הארצות. והגרים למטה בביקה אינם צריכים כל כך לגשמים, מאחר ומי הגשמים יורדים ונאספים במקומות הנמוכים, ולכן שמואל איחר את זמן שאלת הגשמים במחרת יום השישים, שהרי הוא היה בבבל שהיא נמוכה. ואילו רבינו חננאל גורס בגמרא להפך, רב אמר כלפני 60 ושמואל אמר כלאחר 60. ומבארים את הסימן כך, שמואל שהיה מן הארדה שהיא גבוהה, שם צריכים אתר, אמר ששואלים ביום השישים עצמו. ואילו רב שהיה מסורה שהיא נמוכה יותר מן הארדה, שם אין צריכים אתר, משום שכל המים נאספים שם, אמר שאין שואלים אלא מיום השישים ואחד לתיקופה. אמר רב פאפה, הלכת ההלכה יש לפסוק כדעת רב, שיום שישים כלאחר שישים, ובו עצמו מתחילים לשאול את הגשמים. ולמרות שכבר אמרה הגמרא במסכת בכורות דף ממתת עמוד ב' כלל בידינו שהלכה כרב באיסורים, בכל זאת הוצרח רב פאפה לפסוק הלכה כדעת רב, משום שהכלל הזה לא נאמר אלא כשנחלקו רב ושמואל בעצמם בדין מסוים, אבל כאן נחלקו בדעת חנני המבוארת בברייתא, האם כוונתו ששואלים כבר מהיום השישים עצמו או למחרתו, וכאן לא שייך הכלל שהלכה כרב באיסורים. והפורט יוסף כתב שמכיוון שהוצרח רב נחמן בר יצחק לתת סימן לזכור מה סבר רב ומה סבר שמואל, משמע שהייתה גרסה מחליפה ביניהם. ראינו גם שרבינו חננאל הופך את הגרסה. לכך הוצרח אף פאפה לפרש ולפסוק שההלכה היא שיום שישים כלאחר שישים. והדין המבואר בסוגיה שבגולה שואלים את הגשמי בשישים יום לתקופה אינו דווקא בבבל, אלא גם בכל המקומות שבחוץ לארץ, כיוון שבכל המנהגים הולכים הם אחר מנהגי בבל. ואף על פי שטעם הדין לא שייך בכל ארצות הגולה, שהרי רק בבל היא ארץ נמוכה מאוד, ואילו בשאר הארצות ישרים וגבעות. בכל זאת הם נגררים אחרי בבל. אבל הראש תמע על כך, וכתב שבדבר התלוי במציאות אין בני הגולה נגררים אחרי בני בבל. אלא דווקא בבל שהיא ארץ מצולת מים ונציחה מים, אין שואלים אלא עד 60 ימים לתקופה, אבל בארצות הצריכות גשמים, קודם לכן שואלים בזמן שצריכים. הרמב"ם בהלכות תפילה, פרק ב' הלכה י' ז', והשולחן ערוך באורח חיים סימן ק' י' ז', פסקו שארצות הצריכים גשמים בימות החמה, אינם שואלים אותם בברכת השנים אלא בשומע התפילה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה השנייה בדף י' עמוד א'. המשנה מתחילה לבאר את סדר ודיני התעניות בעת עצירת גשמים. כפי שכותב הרמב"ם הלכות תעניות פרק א' הלכה ד' מצווה מדברי סופרים להתענות על כל צרה שבאה לציבור עד שירוחמו מן השמיים. אומרת המשנה השנייה בדף י' עמוד א', הגיע 17 במרחשוון ועדיין לא ירדו גשמים. הכוונה שעד עתה לא ירדו גשמים בכמות כזו שמפסיקים בשבילה באמצע התענית. והמאירי כתב שמטענים רק אם לא ירדו גשמים כלל עד הזמן הזה, אבל אם ירדו אפילו מעט אין מטענים. אם כן אומרת המשנה, הגיע 17 במרחשוון, י' ז' במרחשוון ועדיין לא ירדו גשמים. התחילו היחידים, התלמידי חכמים, מתענין שלוש תעניות. חכמים לא רצו להכביד על הציבור ולגזור עליהם תעניות בזמן הזה. אולם היחידים מחויבים מצד הדין להתענות את התעניות הללו, ואינם רשאים להפקיע את עצמם מן החיוב הזה. ואם חל 17 במרחשוון ביום שני, כותב הגבורות הרי שאין מתענים בו עצמו אלא מתחילים ביום שני שבשבוע הבא. שרי י' ז' עצמו הוא זמן רביעה של אישית, ומצפים כל היום שמה ירדו גשמים. אבל המשנה ברורה בסימן תף קופיין A, סעיף קטן ב' כתב, שבאופן זה מתחילים להתענות בי"ז במרחשוון עצמו. אז התחילו היחידים התלמידי חכמים מתענין שלוש תעניות, שני חמישי ושני. ומתענים דווקא בימי שני וחמישי, משום שכאשר עלה משה רבינו להר סיני לקבל את הלוחות האחרונות, היה זה ביום חמישי, וכאשר נתרצה לו המקום וירד, היה זה ביום שני. ומשום העת רצון שהייתה באותה עלייה וירידה, קבעו חכמים להרבות בתחנונים ולהתענות דווקא בימים אלו. ככה תוספות במסכת בבא קמא דף פ"ב. ומשנתנו כאן המבארת שהיחידים מתחילים להתענות בי"ז במרחשוון אם לא ירדו גשמים עד אז, היא כדעת רבי מאיר הסובר שזהו זמן רביעה אחרונה. מכיוון שעד זמן זה לא ירדו גשמים, נחשב הדבר לעצירת הגשמים, ומתחילים היחידים להתענות. ובתעניות אלו אינם צריכים לאכול ולשתות דווקא מבעוד יום כמו ביום הכיפורים ותשעה באב, אומרת המשנה, אלא אוכלים ושותים, מותרים לאכול ולשתות אף משחשיכה לאחר שהתחיל הלילה, ואינם מתחילים להתענות אלא ממחרת בעלות השחר. וכן מותרים בתעניות אלו בעשיית מלאכה וברחיצה ובשיחה לסוך את הגוף בשמן ובנעילת הסנדל של עור ובתשמיש המיטה. בתשעה באב ויום הכיפורים וכן בתעניות המבוארות במשנה להלן בדף י"ב עמוד ב' מתחילים את התענית מן הלילה, וכמו כן אסורים בכל האיסורים המבוארים כאן, אבל בתעניות המבוארות במשנתנו שאינן חמורות כמותן הדין שונה כמבואר כאן. ודין תעניות אלו הוא כדין תענית יחיד, ולכן צריכים היחידים לקבל אותם על עצמם מבעוד יום. עכשיו מבארת המשנה את התעניות שגוזרים בית דין על הציבור בעת עצירת גשמים. הגיע ראש חודש כסלו ולא ירדו גשמים, בית דין גוזרים שלוש תעניות על הציבור, שני חמישי ושני. וגם בתעניות אילו כל הציבור אוכלים ושותים מותרים לאכול ולשתות אף משך השיחה, לאחר שהתחיל הלילה ואינם מתחילים להתענות אלא ממחרת בעלות השחר, ומותרים במלאכה וברחיצה ובשיחה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה. ראש חודש כסלב הוא זמן רביעייה של אישית לרבי יוסי, כמבואר לאל בדפיו עמוד א', ולמרות שאמרנו שמשנתנו כדעת רבי מאיר הסובר שזמנה של רביעייה שלישית הוא בי"ז במרחשוון, ולכן היחידים מתחילים להתענות בזמן הזה. מכל מקום, מאחר וראש חודש כסלב הוא הזמן המאוחר ביותר לירידת הגשמים, שהרי הוא זמן רביעייה אחרונה לשיטת רבי יוסי, אם כן אף לרבי מאיר, אין הרביעייה האחרונה מתאחרת יותר מכך. ולפיכך, אם לא ירדו גשמים עד זמן זה, ראוי שבית דין יגזרו תענית על הציבור. כך מסביר ארן. וכל העם נכנסים לבתי כנסיות ומתפללים וזועקים ומתחננים כדרך שעושים בכל התעניות, וכן קוראים בהם את פרשת ויחל בשחרית ובמנחה. ודינים אלו יבוארו במשנה לקמן בדף תתוו עמוד א' ובגמרה בדף י' ב' עמוד ב'. והטעם שלא יחמירו בתעניות הללו לאסור ברחיצה ושאר עינויים כמו בתעניות האמצעיות והאחרונות, משום שאף על פי שעוד לא ירדו גשמים בתחילת זמנה, מכל מקום עדיין לא נחשב הדבר שיש כעס בשמיים על בני האדם. כך מסביר ארי מילוניל. זוהי המשנה שלנו השנייה בדף י' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרה שאחרי המשנה. שנינו במשנה שמגיע י' ז' במרחשוון ולא ירדו גשמים, מתחילים היחידים להתענות. מבארת הגמרה מי הם היחידים הללו. מן יחידים, מי הם היחידים שמתחילים להתענות בי' ז' במרחשוון? אמר רב הונא, היחידים הם רבנן, תלמידי חכמים. והיינו תלמידי חכמים חסידים ומיוחדים במעשיהם. כך רש"י ליל בדף ו' עמוד א'. ורב הונא ממשיך ומפרט את סדר תעניות היחידים. ואמר רב הונא, היחידים התלמידי חכמים מתענין שלושה תעניות כסדר הזה, שני וחמישי ושני שלאחריו, אבל אין מתחילים להתענות ביום חמישי. שואלת הגמרא, מהי כמשמלן? מה ישמיענו רב הונא בזה? הרי כבר תנינה. שנינו כן במפורש במשנה לקמן, בדף ט"ו עמוד ב', אין גוזרים תענית על הציבור בתחילה בחמישי. כלומר, אין מתחילים את התעניות ביום חמישי כדי שלא להפקיע את השערים, שלא יתייקרו המחירים. כי אם יתענו בתחילה ביום חמישי, כשהציבור יקנו במוצאי התענית שתי סעודות גדולות, אחת למוצאי התענית, שזה בליל שישי ואחת לשבת, יסברו המוכרים שבא רעב לעולם ויפקיעו את השערים ויתייקרו המחירים. והמוכרים מבני הכפרים שאינם יודעים שקבעו תענית להיום, ולכן הם יחשבו שרעב בא לעולם, כך מסביר רבינו גרשום. והתוספות יום טוב כותב שיש לחוש שהמוכרים לא ישימו ליבם לכך, שהסיבה שאנשים קונים כמות גדולה של אוכל הוא מפני התענית. והפקעת שערים הכוונה שהמוכר מבטל את מידת כלי המדידה שהייתה עד כה וממעטה, ונמצא שכעת נמכרת פחות סחורה באותו מחיר שהיו משלמים קודם על כמות גדולה יותר של סחורה. ולכן אומרת המשנה לקמן, סדר התעניות הוא כך, שלוש תעניות הראשונות המבוארות במשנה כאן מתענין תחילה בשני ולאחר מכן חמישי, ובזה לא חששו להפקעת שערים, שהרי כבר יודעים הסוחרים שמתענים, שהרי כבר התחילו להתענות ביום שני ויודעים המוכרים שהציבור מתענה ולא יבואו להפקיע את השערים. ולאחר מכן מסיימים את הסדרה של שלושת התעניות בשני ביום שני שאחריו. ואם כן, מה משמיענו רב הונא יותר מדברי המשנה לקמן בדף ט"ו? מתרצת הגמרא, יש חידוש בדברי רב הונא. מהו דתימה שמא תאמר הני מי לדברים אלו ששנינו במשנה שאין קובעים תענית בתחילה ביום חמישי אינם אלא בתעניות ציבור, שבהם יש לחשוש להפקעת שערים, משום שאנשים רבים קונים כמות גדולה של אוכל. אבל בתענית יחיד כגון שלושת התעניות שמתענים היחידים כמבואר אצלנו במשנה, לא אסרו חכמים לקובעם בתחילה ביום חמישי, שהרי לא שייך החשש שיפקיעו השערים מחמת היחידים המתענים. כמשמעלה, נשמענו רב הונא שאין הדבר כן, אלא גם בתעניות היחידים אין קובעים תענית ראשונה ביום חמישי, אלא מתחילים את הסדרה הזו ביום שני, ואחר כך חמישי ואחר כך שני, שגם בהם שייך החשש שמא יפקיעו את השערים. ואילו הגר"א כתב שבאמת לא שייך החשש של הפקעת שערים בתענית של יחידים, ואף על פי כן גזרו שלא להתענות בתחילה בחמישי, שלא חילקו בתקנת חכמים. מביאה הגמרא ראיה מברייתא לדברי רב הונא, תנינא מיחי, שנינו בברייתא כדברי רב הונא, כשהתחילו היחידים להתענות מתענין כסדר הזה, שני חמישי ושני. ומבואר בדברי רב הונא שאין גוזרים תענית בתחילה ביום חמישי אפילו בתעניות של היחידים. ממשיכה הברייתא ומבארת באילו ימים אסור להתענות. ואם קבעו היחידים שלוש תעניות, מפסיקים את התענית, כלומר שאינם מתענים בראשי חודשים, אם חלה התענית של שני או חמישי בראש חודש, אלא דוחים את התענית ליום שני או חמישי שלאחריו, מפני שאסור להתענות בראש חודש. כגון אם חל ראש חודש כסלב בתענית שני בטרה, היום השני האחרון של היחידים, דוחים את התענית ליום החמישי שלאחריו, ונמצא שבמקרה זה מתענים שני, חמישי וחמישי. באופן זה ייתכן רק אם חל י"ז במרחשוון ביום שלישי, ואין מתענים ביום חמישי שלאחריו, שהרי אין גוזרים תענית בתחילה ביום חמישי. ובאופן זה, מתחילים את התענית בשני כמה ביום שני חף ג' במרחשוון, חמישי בחבב במרחשוון, ואז יוצא יום שני שלאחריו, ראש חודש כסלב, משמיע לנו התנה שבזה מפסיקים ואין מתענין, ישלימו את זה ביום חמישי שאחרי ראש חודש. וכן אומרת הגמרא בדף י' עמוד ב', אם חלו תעניות אילו בימים טובים הכתובים במגילת תענית שאסור להתענות בהם, מפסיקים את התעניות ואין מתענים באותם ימים טובים. מגילת תענית נכתבה בתקופת התנאים על ידי חנניה בן חזקיה וחבריו, ובה רשמו את כל הימים שהראו בהם ניסים לעם ישראל שמחמת כן קבעו חכמים שאסור להתענות בהם, ויש מהם חמורים יותר שאסורים גם בהספד. כאמור במסכת שבת בדף י' ג' עמוד ב'. ובזמננו בטלה מגילת תענית, כאמור, במסכת ראש השנה מסכתנו הקודמת בדף חי עמוד ב'. ומותר להתענות בימים טובים המוזכרים במגילת תענית, וכל שכן שהם התחילו, אין מפסיקים, חוץ מחנוכה ופורים שבהם אסור להתענות, והם התחילו מפסיקים. ותענית כזאת תיתכן בחוץ לארץ, במקומות שצריכים לגשמים בזמנים יותר מאוחרים, שאם לא ירדו, מתחילים היחידים להתענות אפילו סמוך לחנוכה ופורים. כיוון שהם, חנוכה ופורים לא בטלו ונוהגים בהם, הדינים של מגילת תענית, כמבואר בגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ט עמוד ב'. ובוודאי הוא הדין בראשי חודשים שהם ימים טובים מדאורייתא, כמבואר בגמרא לקמן בדף י"ז עמוד ב'. ותענית ציבור אף שלכתחילה אין לקובע בראש חודש, או בחנוכה או בפורים. מכל מקום, אם כבר התחילו בסדר התעניות ולאחר מכן חלה אחת התעניות באחד מימים אלו, מתענים בה אבל אין משלימים את התענית, כאמור לקמן בדף ו' עמוד ב'. כתבו הרן והמאירי בשם הראשונים שהוא הדין לעניין יחיד שכבר התחיל בתעניותיו, שאינו צריך להפסיק מחמת ימים אלו. ומה ששנינו כאן הוא מפסיקין בראשי חודשים, ובימים טובים הכתובים במגילת תענית, מדובר במי שלא קיבל על עצמו את כל סדר התעניות יחד, אלא כל תענית הוא מקבל בנפרד קודם שיתענה, ולפיכך אינו נחשב כהתחלה. ואילו הרן והמאירי חולקים על אותם ראשונים וסוברים שדווקא בתעניות ציבור יש את הכוח שלא יפסיקו בהן מחמת אילו הימים, אבל קבלת תענית של יחיד אין בכוחה לבטל ימים טובים אילו ועליו להפסיק בראשי חודשים ובשאר הימים המבוארים כאן. וכך פסק השולחן ערוך באורח חיים סימן תף קוף עין סעיף א'. אמנם, אם היחיד קיבל את התעניות בנדר ממש או שנשבע, מחויבו להתענות גם בימים הללו וצריך התרת חכם. וכותב המשנה ברורה בסעיף קטן, היי, שיראה לעשות היתר חכם שלא יצטרך להתענות בהם, ואם לא יתיר, אלא יתענה, צריך להתענות יום אחר כדי שיחופר לו על שיתענה בימים הללו. ועוד הוא כותב המשנה ברורה שאם החכם התיר לו את נדרו, הותרו בזה כל הימים שנדר. יחיד שיפסיק מתעניותיו מפני שאחת מהן חלה ביום שאין מתענים בו, אינו צריך לפרוע תעניתו ביום אחר. כיוון שכבר לא חלה עליו חובת התענית ביום זה. כך תוסות לקמן בדף י' ב' עמוד א', דיבור המתחיל ואים בשם רשי. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאיל בדף י' עמוד א', שאם עבר י' ז' במרחשוון ולא ירדו גשמים, מתחילים היחידים להתענות. ובברייתא לקמן נתבאר שיש חילוק בין תלמיד ליחיד. כעת הברייתא מבארת מי נחשב יחיד לעניין תענית. תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא, אל יאמר אדם תלמיד אני, איני חשוב כל כך ואיני ראוי להיות יחיד, להתענות עם היחידים, אלא כל התלמידי חכמים ראויים להחשיב את עצמם ליחידים ומחויבים להתחיל להתענות עם היחידים, ואין בדבר משום גסות הרוח. אמנם ראוי הוא לאדם שיהיה ענב ויאמר כך על עצמו, כאמור במסכת סנהדרין בדף י"ז, אמר הקדוש ברוך הוא, הואיל ומיעטתם עצמכם, הרי אני מוסיף גדולה על גדולתכם. אבל כאשר מדובר בצרת ציבור, אין לאדם להיחס בענווה יתירה, כי ייתכן שמעשיו רצויים לשמיים ובכוח תעניתו ותפילתו, יבעשו הציבור. והברייתא מבארת שיש חילוק בין יחיד לתלמיד. איזו הוא יחיד ואיזו הוא תלמיד? מבארת הברייתא היחיד הוא כל מי שראוי למנותו פרנס על הציבור. והיינו תלמיד חכם שתלמידיו שואלים אותו דבר הלכה כל אחד בעניין אחר ויודע לענות. ותלמיד הוא כל ששואלים אותו דבר הלכה בלימודו, דהיינו במסכת שהוא עוסק בה כעת, ואומר ויודע לענות כהוגן ובזריזות. ואפילו אם יודע לענות רק במסכת הדקלה, ברייתות השנויות במסכת קלה, שהיא קלה ללימוד למי שרגיל בה. מסכת קלה זה כף למד ה', והמסכת הזו קרויה כך, על שם הברייתא קלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה, שהיא הפותחת את המסכת, אומר הריטב"א. יש מפרשים שהכוונה להתאספות שהייתה נהוגה בחודשי אדר וניסן, שהיו מתקבצים התלמידי חכמים לעסוק יחדיו בענייני חג, שקרב הוא בא. שאפילו אם יכולתו לענות היא רק בנושא הנלמד שם, ורק באותה עת שעוסקים בו, מכל מקום נחשב הוא כתלמיד, כך מסביר רבינו חננאל. שואלים התוספות בדיבור המתחיל איזה הוא יחיד, שבברייתא כאן מבואר שתלמיד הוא מי שיודע להשיב בכל מקום ששואלים אותו. כך גורסים התוספות בברייתא שלפנינו. והוא אינו זה הראוי להתמנות פרנס על הציבור, כי אינו בדרגת יחיד, ואילו במסכת שבת בדף קי"ד מבואר, שתלמיד חכם היודע לענות לשואלים אותו בכל מקום, הוא זה שראוי למנותו פרנס על הציבור. תרצים התוספות שיש שני סוגי תלמידים. תלמיד המוזכר כאן הוא מי שיודע להשיב רק במסכת שהוא עוסק בה כעת, ואפילו אינה אלא מסכת קלה שקטנה וקלה היא לרגיל בה. ומכיוון שאינו יודע להשיב בכל מקום ששואלים אותו, אינו נחשב כיחיד, שיהיה ראוי למנותו פרנס על הציבור, אבל מי שיודע להשיב בכל מקום ששואלים אותו, ואפילו במסכת קלה, שאינה שגורה בפי החכמים, הוא בדרגת יחיד הראוי להתמנות פרנס, והוא התלמיד המבואר במסכת שבת שממנים אותו פרנס על הציבור. ואילו הרוויה והראש כתבו שדין יחיד הראוי להתמנות פרנס על הציבור אינו תלוי כלל בידיעותיו בתורה. ולכן לא הוזכר עניין ידיעת התורה בברייתא כאן לעניין יחיד, אלא הכוונה לאדם שנאמן בשליחות הקהל ומוסר נפשו לעמוד בפרץ להגן באדם. ומכיוון שהוא נאמן לציבור לעמוד באדם מפני האומות, ומעשיו מתוקנים ורוח הבריות נוחה עמנו, רוח המקום, גם כן נוחה עמנו, ולכן ראוי הוא שתתקבל תעניתו ותפילתו על הציבור בשעת צרתם. לאל התבהר שיש חילוק בין יחיד לתלמיד, והברייתא כעת מבארת מי יכול להחשיב את עצמו לאחד מאלו. תנו רבנן. שאנו חכמים בברייתא, לא כל אדם הרוצה לעשות, להחשיב את עצמו יחיד ולהתענות עם היחידים עושה, רשאי לעשות כן, משום שנראה שהוא גס רוח וגאוותן. ומכיוון שאין רוח הבריות נוחה ממנו, גם רוח המקום אינה נוחה ממנו. ולכן אין לו לומר שמתענה לשם שמיים אף שאינו ראוי לזה, שהרי אין רוח הבריות נוחה ממנו, ממילא גם אין רוח המקום נוחה ממנו. כך אומר השערי ציון. אז לא כל אדם הרוצה להחשיב את עצמו יחיד ולהתענות עם היחידים עושה, אלא דווקא התלמידים מחויבים להחשיב את עצמם יחידים ולהתענות עמהם. כמבואר בברייתא לעיל, כל תלמידי חכמים יחידים. ולא כל הרוצה להחשיב עצמו תלמיד, כגון להתהדר בלבושו כתלמיד חכם, דהיינו להתהדר בלבוש של תלמידי חכמים או לינוק כתלמיד חכם לעניין חלוקו ומיטתו. חלוקו של תלמיד חכם הוא כל שאין בשרו נראה מתחתיו, ומיטתו של תלמיד חכם שאין תחתיה אלא סנדלים בימות החמה ומנהלים בימות הגשמים, כאמור במסכת בבא בתרא בדף נ"ז עמוד ב'. אז לא כל הרוצה להחשיב עצמו תלמיד, כגון להתהדר בלבושו כתלמיד חכם, רשאי לעשות כן. שאין כל אדם רשאי ליטול לעצמו כבוד זה של הנהגת תלמיד חכם, אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, כשם שתלמיד עושה עצמו יחיד לעניין תענית, כך כל אדם עושה את עצמו כיחיד לעניין תענית. והדגש הוא על הרשאי, והוא לא מחויב בזה. כך אומר עליכם משנה בלכות תעניות פרק ג' הלכה א'. וזכור הוא לטוב על כך, לפי שאין שבח הוא לו בזה שמתענה עם היחידים, אלא צער הוא לו. ובזה שמצטער עם היחידים אין גסות הרוח. אולם לעניין עשות עצמו תלמיד, להתנהג בחשיבות, מודה רבי יוסי שכל אדם אינו רשאי. המשנה ברורה בסימן תף קוף עין, ה' סיף קטן ג' מחלק בין שני סוגי תלמידים, ובסך הכל ארבע דרגות. יחידים המחויבים בתעניות אלו. ב' תלמידים ששואלים אותם דבר הלכה בתלמודם ויודעים, אף הם מחויבים להתענות כיחידים. ג' תלמידים שלא הגיעו לכלל זה רשאים להתענות אבל אינם מחויבים. ד' שאר כל אדם אינו רשאי כלל להתענות בתעניות אלו, כיוון שמוכח שעושה כן מפני תענית היחידים. ויש בזה משום יוהרה, משום גאווה. ויהיה הגמרא ברייתא נוספת שדנה בעניין הזה. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, לא כל הרוצה לעשות עצמו יחיד עושה, רשאי לעשות כן, ולא כל הרוצה לעשות עצמו תלמיד עושה. אלו הם דברי רבי שמעון בן אלעזר. רבן שמעון מגמליאל אומר, במה דברים אמורים שאין כל אדם רשאי לעשות עצמו יחיד בדבר של שבח, כגון להתהדר בלבוש של תלמידי חכמים, שאם אינו ראוי להנהגה הזו, הרי הוא נראה כמגסי הרוח. אבל בדבר של צער, כגון לעניין תענית, עושה הוא את עצמו יחיד, וזכור הוא לטוב על כך, שאין שבח הוא לו, אלא צער הוא לו, ולא שייך בדבר גסות הרוח. מבארת הברייתא כיצד צריך לנהוג מי שמתענה על דבר, והתבטל הסיבה לתעניתו. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, מי שהיה מתענה תענית יחיד על הצרה שתתבטל ועברה הצרה באמצע תעניתו, או מי שהיה מתענה על החולה שהתרפא ונתרפא החולה, או לא עלינו מת באמצע תעניתו, אף על פי כן הרי זה מתענה ומשלים את תעניתו עד סיומה, שאם יפסיק תעניתו נראה הדבר כאילו מתנה עם הקדוש ברוך הוא, אם לא תעבור הצרה את ענה, ואם תעבור הצרה לא את ענה, ונמצא שאין תעניתו לשם שמיים אלא כוונתו שתעבור הצרה. ואילו העקבי יעקב בי ירדת רשי לפי גרסתנו, שאם יפסיק תעניתו נראה הדבר כאילו מתנה עם הקדוש ברוך הוא, שאם תעבור התענית בלא שתעבור הצרה יתענה, ואם לא תעבור התענית אלא הצרה תעבור באמצע או יתרפא החולה לא יתענה. ובאופן זה, זה אינו מדרך המוסר להפסיק להתענות, שמכיוון שנענה משמיים קודם שישלים תעניתו והתקיים בו והיה טרם יקרא ובאני יענה, כאמור בספר ישעיה פרק סמכי, עליו להשלים תעניתו וליתן שבח והודיה לקונו. והוא מוסיף שמצינו לשון העברה על יום, כמו שאומרים בתפילת ערבית, הוא מעביר יום ומביא לילה. הראש ביר את הטעם שהוא מחויב להשלים, מכיוון שקיבל עליו את התענית בסתם ולא יתנה. אם כן, כוונתו הייתה שבזכות התענית שקיבל על עצמו תפילותיו בעת התענית התקבלו לרצון. וכיוון שקבלתו הייתה בסתם, אף אם התרפא החולה או עברה הצרה, צריך להשלים את תעניתו. והראב"ד כתב, בהלכות תעניות פרק א' הלכת ט"ז, שהטעם הוא משום שכל שעה צריך חכמים שלא יחזור החולה לכל יום ושלא תחזור אותה צרה. מבארת הברייתא דין אדם ההולך ממקום שהוא דר בו למקום שנוהגים בו אחרת לעניין תענית. במשנה במסכת פסחים בדף נון מבואר שאיסור עשיית מלאכה בערב פסח לאחר חצות תלוי במנהג המקומות, ומבואר במשנה שם שמי שהולך ממקום שעושים מלאכה למקום שאין עושים, או ממקום שאין עושים מלאכה למקום שעושים, נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם. הנידון בברייתא שלפנינו מיוסד על הדינים הללו. אומרת הגמרא, הולך ממקום מגוריו שאין מטענים שם למקום שמטענים שם, הרי זה מטענה עמהם, מפני שנותנים עליו חומרי מקום שהלך לשם. ולמרות שדין זה שנותנים עליו חומרי מקום שהלך לשם הוא רק אם אין דעתו לחזור למקומו הראשון, כאמור במסכת פסחים בדף נון א', אבל בדברים שעושה בפרסיה בגלוי צריך לינוק כאנשי המקום שבא לשם, שלא יגרום למחלוקת כשיראו שאינו נוהג כמותם. וחיובו להתענות אינו רק שהוא עמהם, אבל אם יצא חוץ לתחום העיר, ויש אומרים שאפילו בתוך העיר, אם הוא נמצא במקום שאין רואים אותו, מותר לו לאכול, כך אומר המורדכי. אבל הבח כתב שבתוך העיר אסור לאכול אפילו בצינה, משום שהסביעה תיראה על פניו, ושוב יש לחשוש ממחלוקת. אומרת הגמרא, וכן הולך ממקום שמטענים למקום שאין מטענים, הרי זה מטענת אותה טענית שהתחיל במקומו, וכמו כן משלימו את כל הטעניות שקיבלו עליהם בני עירו, משום שנותנים עליו את כל חומרות המקום שממנו הוא יצא. חוזרת הברייתא לדון במקרה הראשון של ההולך ממקום שאין מטענים למקום שמטענים. אם שכח שחייבו להתענות עמהם ואכל ושתה, אל יתראה בפני הציבור כשהוא שבע, שלא ייראה כחתן בין אבילים והתקנו בו. ואל ינהיג עידונים בעצמו, שלא יאמר הואיל ואכלתי כלשהו, אוכל עוד הרבה, אלא יפסיק אכילתו מיד כשנזכר. והחידוש הוא שלא נאמר שמאחר ואכל כבר בשוגג, שוב שר ממנו האיסור ויכולו לאכול שלא בפניהם. ודבר זה שאסור לאדם להיראות שבע בפני ציבור שמתענים, יש ללמוד מכך שנאמר בניין הרעב שהיה בזמן יעקב אבינו בספר בראשית פרק מבית פסוק א', והיר יעקב כי יש שבר במצרים, שבר הכוונה מכירה או קנייה של אוכל ומשקה, כך מפרש רשי, והרדק פירש הכוונה לתבועה או מאכל, וזה נקרא שבר משום שהוא שובר את הרעב. והיום יעקב לבניו, למה תתראו? ופשט הכתוב הוא שאמר יעקב לבניו, למה יהיו הכל מסתכלים בכם ומטמיעים בכם שאין אתם מבקשים לכם אוכל בטרם שיחלה מה שבי איתכם, כפי שמפרש רשי שם בבראשית. מבארת הברייתא, אמר להם יעקב לבניו, אף על פי שיש לכם חיטים ואוכל, מכל מקום תלכו למצרים לקנות אוכל, ואל תראו את עצמכם כשאתם שבעין, לא בפני עשיו ולא בפני ישמעאל, שהיו רעבים ומצטערים מהרעב, כדי שלא יתקנו בכם. והלשון תתראו מתפרש לפי הדרשה מלשון תיראו בפני אחרים. ולשיטת הסוברים שאסור לאדם זה לאכול כלל במקום שהוא נמצא, מאחר והציבור שם מתענים, הלימוד מהפסוק הוא שאפילו מי ששכח ואכל בזמן שהציבור מתענים, אסור לו להיראות בפני הציבור כשהוא שבע ומעונג. אבל לשיטת הסוברים שמותר לו לאכול כשאין רואים אותו, הלימוד מהפסוק הוא שאסור לו להראות את עצמו אוכל בפני הציבור המתענים. ואף שבני עשיו וישמעאל לא היו דברים בשכנותו של יעקב כלל, אלא בני כנען היו גרים, ייתכן שגם הם היו הולכים לקנות אוכל אצל יוסף במצרים, והיו עוברים על יד מקום מגוריו של יעקב. וחשש יעקב שמה הם יראו שבניו שבעים ויבואו לאכול עמו לחם בביתו. אגב, שהוזכרו דברי יעקב לבניו, ובארת הגמרא פסוקים נוספים שנאמרו על אותו זמן. לאחר שהתגלה יוסף לאחיו, שלח עמהם אוכל ובגדים עבורם, ושלח עבור יעקב אביו אוכל מטוב מצרים, ולאחר מכן נאמר, וישלח את אחיו וילכו, ויאמר עליהם אל תרגזו בדרך. ורשי מסביר בספר בראשית פשוטו של מקרא, שמכיוון שראה יוסף שהם נחלמים אחר שהתגלה עליהם, חשש שהם יריבו בדרך על דבר מכירתו, ויאמרו איש לרעהו, על ידך נמכר, אתה סיפרת לשון הרע עליו, אתה גרמת לסנותו, לכן הזהיר אותם שלא יריבו על כך בדרך. אבל כאן דורשת זאת הגמרא, אמר רבי אלעזר, אמר להם יוסף לאחיו, אל תתעסקו בדבר הלכה בדרך, משום שעסק התורה בעיון מביא את החכמים לידי רוגז, כמבואר ליל בדף דלת עמוד א', אי צורבה מרבנן דרתך, או ראית הוא דקמרת חלהו. ראית תלמיד חכם שרוגז, התורה שבו היא המרתיחה אותו. ומה שאמר להם יוסף בדרך, כוונתו הייתה שלא יעסקו בדבר שנצטבו בו, גם בית הליכתם בדרך, וזהו תלמוד תורה שנאמר בו, ודיברת בם, הוא ולכתך בדרך. ואילו בשאר מצוות מצינו שפטור בית לכתו בדרך. כאמור במסכת סוכה בדף חבב עמוד א', לעניין מצוות סוכה, כך מסביר המהרש"א. ואילו הבן יהוידע ביאר שכוונת יוסף שאמר להם בדרך, היינו על לימוד התורה, כמבואר בגמרא במסכת קידושין בדף ב' עמוד ב', שנאמר, והודעת להם את הדרך ילכו בה, והכוונה לתורה. אמר רבי אלעזר, אמר להם יוסף לאחיו, אל תתעסקו בדבר הלכה בדרך, שמה תרכזו עליכם הדרך, שמה מתוך עיסוקכם בדבר הלכה, תטעו בדרך. דהיינו שעל ידי העיסוק בתורה בעיון, יבואו לטעות ולהתעכב בדרך, והרי יוסף ציווה עליהם למהר אל אביו, כמו שנאמר, מערו ועלו אל אביו. ואומר עיון יעקב, אף על פי שמבואר בגמרא במסכת מגילה בדפתת זין, שגדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אביהם, מכל מקום, כדי להציל את יעקב שהיה שרוי בצער גדול של רעב, וגם גרם לו הדבר ביטול תורה, שהרי אם אין קמח אין תורה, כאמור במסכת אבות, התיר להם יוסף שלא ללמוד תורה. שואלת הגמרא, איני, וכי כך הוא הדבר שיוסף יזירם שלא לעסוק בתורה בדרך? ואמר רבי אלי בר ברכיה, שני תלמידי חכמים שמלכים בדרך ואין ביניהם דברי תורה, אינם נוסעים ונותנים בתורה זה עם זה, ראויים הם להישרף באש, שנאמר בספר מלכים ב' פרק ב' פסוק י' א', בעניין הסתלקות אליהו הנביא מהעולם, כשהלכו אליהו הנביא ואלישע תלמידו אל הירדן, והי אמה הולכים, הלוך ודבר, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם, ויעל אליהו בסערה השמיים. מכך שנאמר הלוך ודבר יש לדייק, טעם הדעיקה דיבור, דווקא משום שהיה ביניהם דיבור של דברי תורה, לפיכך רק יפריד ביניהם, אלקה, אבל אם לא היה ביניהם דיבור של דברי תורה, ראויים היו להישרף באש, על מנת כן בא רכב האש עליהם, שאם לא היו עוסקים בתורה, היו נשרפים, וכיוון שהתבאר שתלמידי חכמים הולכים בדרך, ואין ביניהם דברי תורה ראויים להישרף באש, איך ציווה יוסף לאחיו, שלא יעסקו בדבר הלכה בדרך? תרץ את הגמרא לא קשיא, אלא מגרס על עיוני, דבר זה שאמר רבי אלי בן ברכיה, שתלמידי חכמים חייבים לעסוק בתורה בדרך, הכוונה לעסוק בגרסה שאינה דורשת עיון, ואין לחשוש שמא מחמת עיסוקם בזה יטעו בדרך. ואילו הדבר שאמר יוסף לאחיו שלא יעסקו בדבר הלכה בדרך, הכוונה לעסוק בעיון לעומק, שבזה יש לחשוש שמא יטעו בדרך. ולכן נקט רבי אלעזר בדרשתו בלשון דבר הלכה, שהתורה נקראת דרך, כמו שנאמר אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם, והלימוד בעיון נקרא דבר הלכה מלשון הליכה, שעל ידי העיון בתורה הולך האדם ממדרגה למדרגה, מחוכמה לבינה ומבינה לדעה. ככה כלי יקר בספר בראשית פרק מ"א פסוק כ"ד, והבן יהוידע בייר שיוסף יזירם שלא יעסקו בדבר הלכה, דהיינו פלפול וקושיות ותירוצים, ולא יזירם שלא יעסקו בהלכה, דהיינו הלכה פסוקה. הביאה הגמרא ברייתא דורשת באופן אחר את הפסוק אל תרגזו בדרך. במתנית הטענה בברייתא שנינו ביור אחר בפסוק אל תרגזו בדרך, שאמר להם יוסף לאחיו אל תפסעו פסיעה גסה גדולה יותר מדי, דהיינו יותר מעמה בפסיעה אחת, והכניסו חמה לעיר, כשאתם בדרכים והולכים ללון בעיירות ייכנסו לעיר בעוד שהחמה זורחת. וערת הגמרא אל תפסיעו פסיעה גסה, משום שהדבר מזיק, דאמר מר, נאמרה שמועה בשם אחד החכמים, פסיעה גסה נוטלת חלק אחד מ-500 ממאור עיניו של אדם. אומר הקרן נורא, עונש זה הוא מידה כנגד מידה, שמכיוון שרוצה להשיג במהירות ובפסיעות גסות את מה שעינו רואה, מתמעט מאור עיניו, ותקנתו היא על ידי קדושת השבת, שבה נאמר ההפך, שבו איש תחתיו על ייצא איש ממקומו. כך אדם זה לא יתורו עיניו חוץ למקומו, ועל ידי כך יחזור מאור עיניו, כמבואר בברכות מ"ג, שתקנתו היא על ידי קידוש של ליל שבת. ורש"י שם אומר, רפואתו תהיה על ידי שישתה את כוס הקידוש. אומר המשנה ברורה, באורח חיים סימן ר' עין א' סעיף קטן מ"ח, בתחילת הקידוש ייתן עיניו בנרות שבת ויהיה לו לרפואת עיניו שקעו על ידי הפסיעה גסה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל פסיעה, מאחר ופסיעה גסה נוטלת אחד מ-500 ממאור עיניו של אדם, אם כן אדם שיפסע 500 פסיעות גסות במשך ימי חייו, ינטל מאור עיניו לגמרי, והרי אנחנו רואים שאין הדבר כן. תרצים התוספות א', שרק הפסיעה הראשונה מזיקה למאור עיניו, אבל לאחר מכן אין הפסיעות הגסות מזיקות אותו כלל, שמכיוון שהורגל בפסיעות גסות אין הדבר מזיקו. והיינו שבכל פעם שפוסע פסיעות גסות, הפסיעה הראשונה נוטלת אחד מ-500 ממאור עיניו. וב', כל פסיעה גסה מזיקה, אולם רק הפסיעה הראשונה נוטלת אחד מ-500 ממאור עיניו, מפני שכל ההתחלות קשות, ולאחר מכן כל פסיעה ופסיעה נוטלת אחד מ-500 ממה שנשאר ממאור עיניו לאחר הפסיעה הגסה הקודמת. והכניסו חמה לעיר כדי רב יהודה אמר רב. דאמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב, לעולם ייצא אדם לדרכו בכי טוב, בזמן שכבר יש אור, שעל האור נאמר, וירא אלוקים את האור כי טוב, דהיינו מהנץ החמה, ויכנס לעיר בערב בכי טוב, בעוד שהחמה זורחת, דהיינו לפני שקיעת החמה. משום שבלילה מצויים בדרכים ליסטים, מזיקין וחיות רעות. ודבר זה יש ללמוד מכך שנאמר לגבי אחי יוסף, כששלחם יוסף ממצרים לארץ ישראל. ספר בראשית פרק ממדלת פסוק ג', הבוקר אור, הבוקר העיר, ואנשים שולחו. ומבואר שיוסף שלחם לביתם רק כאשר העיר הבוקר. ומוכח שצריך אדם לצאת לדרכו רק כשיעיר היום. וממילא יש ללמוד גם שצריך להיכנס בחזרה לעיר רק בעוד שעדיין יש אור יום. מבארת הגמרא כיצד צריך לנהוג אדם המהלך בדרך בעניין אכילתו. אמר רב יהודה אמר רבי חייא בשמו של רבי חייא, מהלך בדרך אל יאכל יותר ממה שאוכל בשני רעבון, שהוא פחות מרגילותו בשנות השובע. מבארת הגמרא מה היא טעמה, מהו טעם הדבר. אומרת הגמרא, אחת תרגימו כאן בבבל, בי ירושה טעמו משום מעיינה, שלא התקלקלו מעב על ידי תורח הדרך מרוב אכילתו. במערב האמרי בארץ ישראל בירושתם ומשום מזויני, שאם יאכל הרבה שמה לא יהיה לו די אוכל להמשך הדרך, ובדרך אין מצוי שיוכל להשיג אוכל. מהי בעיניי ומה ההבדל בין שני הביורים? מבארת הגמרא איכא בעיניי יש הבדל בין שני הביורים באופן דייטיב בארבע, שיושב ומפליג בספינה שלפי הטעם שמה התקלקלו מאב מחמת תורח הדרך, אין לחוש לזה ביושב בספינה שאין לו את תורח הדרך, אבל לפי הטעם שמה לא יהיו לו מזונות להמשך הדרך, גם באופן כזה עליו לעמית באכילתו. אינם יבדל נוסף, דקאזיל מאבנה לאבנה, כאשר הוא הולך מאכסניית הסוחרים שבכפר אחד לאכסניית הסוחרים שבכפר אחר, שם ניתן לקנות אוכל, שלפי הטעם שמה התקלקלו מאב מתורח הדרך, גם בזה יש לחשוש, אבל לפי הטעם שמה לא יהיו לו מזונות בהמשך הדרך, אין לחוש באופן הזה שהרי מזונות מצויים לו בכפרים שבדרך. מספר את הגמרא את הנהגת רב פאפה בעניין הזה. רב פאפה כשהיה הולך בדרך, כל פרסה ופרסה שהיה הולך, אכיל היה אוכל חד הריפתה, פת אחת, והטעם שהיה עושה כן, משום דקה סבר, הוא סבר שהטעם שצריך למעט באכילה בדרך משום מעיינה שיש לה חשוש, שמחמת תורח הדרך התקלקלו מאב מפני ריבוי האכילה, והוא לא חשש לזה, מפני שהיה בעל בטן בריאה. לאל בדף יהודה מודבט התבהר שצריך למעט באכילה בדרך כמו בשני רעבון. הגמרא שלפנינו תעסוק במעלת המרעיב עצמו בשני רעבון. אמר רב יהודה, אמר רב, בשמו של רב, כל המרעיב את עצמו ואוכל בצמצום בשני רעבון בשנים שישראל שרויים ברעב, ניצל ממיטה משונה כגון מיטת חרב או רעב, וכל מיטה שאינה כדרך כל אדם על מיטתו על ידי מלאך המוות. שנאמר בספר איוב פרק ה' פסוק חף, ברעב פדחה ממוות, ולכאורה יש להקשות על לשון הפסוק שמאחר והפסוק בא לומר שהקדוש ברוך הוא פדה אותו ממוות של רעב, לא היה צריך לכתוב ממוות, אלא ברעב, פתחה מרעב, מבעלי, כך היה צריך לכתוב בפסוק, אלא מאיתור המילה ממוות יש לדרוש אחי כאמר, כך היא כוונת הפסוק. ברעב, בשכר שמרעיב עצמו בשני רעבון כדי להשתתף בצערם של ישראל, פדחה ממוות, ניצול ממיטה משונה. מוריי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו, בדף י' במסכת תענית עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין נלמד שמתמתקים המים בעבים? שאלה שנייה, מה גודלו של גן עדן ביחס לגיהנום? שאלה שלישית, ממתי שואלים על הגשמים? שאלה רביעית, מהו יחיד ומהו תלמיד? שאלה חמישית, מה הטעם לאיסור לנהוג תענית כיחידים ומה הטעם להיתר בזה? השאלה האחרונה, כמה נוטלת כל פסיעה גסה ממאור עיניו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף י' במסכת תענית, היום הזה יום שני חי בכסלו תשפ"ב. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, ית בכסלו, יוטט בכסלו תשפ"ב, ונלמד את דף י' א' במסכת תענית. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילד המיטב מנותן התורה, ממקור הברכה, חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.